חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז. אחד מהחמישה הוא דבר לא מובן. כתוב במשנה, שרף אפוסטמוס את התורה. מי הוא אפוסטמוס ששרף את התורה? ועד כדי כך שזאת סיבה לצום בשבעה עשר בתמוז. אז לא על זה קבעו את התענית.
כמו
שתשאר
כמה דברים בישראל.
אולי כל אחד היה ראוי. העיקר, אתה צריך להוכיח את מה שאתה אומר.
כתוב שהראו את אבותינו.
כן, האם זה לא אומר שכל אחד מהחמישה דברים כשלעצמו ראוי כדי לקבוע בו תענית?
יש לדון.
יש לדון. בסדר. על כל פנים, לא נאמר מי הוא אותו אפוסטמוס ששרף את התורה ומתי התרחש הדבר. גם בגמרא לא נאמר מי הוא אותו אפוסטמוס. חוקרי הלשון מעירים על כך שפוסטומוס הוא שם מצוי אצל חיילים רומאים. פוסטומוס הכוונה אדם שנולד אחרי מות אביו. אשתו, אמא הייתה בהיריון, אבא מת, ולכן היו רגילים אצל הרומאים לקרוא אדם כזה בשם פוסטומוס.
גם הוא היה חייל?
מה?
איפה
אני יודע? אבל אתה נשאר לך. אבל כבני, הדבר הזה רומז שמדובר ברומאי. מי הוא אותו רומאי? נראה לי שהכוונה לסיפור שמסופר בספר מלחמות היהודים ברומאים מאת יוספוס פלביוס, הלוא הוא יוסף מתתיהו. יוסף מתתיהו מספר כיצד פרץ המרד הגדול שבעקבותיו בסוף חרב המקדש. המרד פרץ בעקבות מעשה שאירע בבית חורון. כאשר הייתה שיירה של רומנים שהותקפה על ידי שודדים. על מנת למצוא את השודדים ואת מה שהם שדדו, ערכו הרומאים חיפושים באזור בית חורון. הם נכנסו מבית לבית, ובאחד הבתים, אחד החיילים הרומאים, ככה מספר יוספוס, מצא ספר תורה ושרף אותו. ככה מסופר. אבל מה שמעניין זה ההערה שמאיר כאן יוספוס. זאת אומרת שהדבר הזה היה קשה ליהודים. כן, אומר, בעקבות זה פרץ המרד הגדול. כן, זה הייתה נקודת ההתלקחות, השריפה הזאת. יוספוס מסביר כמה הדבר היה חמור בעיני היהודים ששרפו להם ספר תורה. הוא אומר, הדבר היה חמור כאילו שורפים חלק מארצה. כך אומר יוסף, כלומר, כדי להסביר לקורא עד כמה זה חמור בעיני היהודים ששורפים ספר תורה, אז הוא רוצה להראות לך לעומת מה, כן? אז צריך לראות מה חמור אחת, דוגמה משהו חמור, כאילו שורפים חלק מארצם. מה ששורפים חלק מארצם של היהודים, זה חמור יותר מאשר כאשר שורפים ספר תורה. תארו לעצמכם שהייתה החלטת ממשלה, לעשות טקס שריפה של ספר תורה אחד. מה הייתה התגובה בעולם כולו? לא רק אצל הדתי. איך הייתה התגובה בעולם כולו? תחשבו מה זה אומר. טוב.
כן. תמוז
זה שם של עבודה זרה. כן.
אז איך אנחנו ככה קוראים
לה... איך אנחנו קוראים? אני לא מבין אותך. ככה קוראים לי כל החודשים. כל החודשים מלמוד שלי מדיברתי. הקדמוז מצאת על עצמך, גם אילול, הכל, כולם. מה? איך משתמשים בזה? תסתכל בזה.
שם אלוקים אחרים לא יעלה על פיך.
בשם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יעלה על פיך. זה נכון. מצד שני, איך אתה מסביר ששמות של אלילים מוזכרים בתנ"ך? בלבו, בעל פעור, עמון, אחד עובד.
זה לא אותו דבר.
לא, תסביר. מה זה לא אותו דבר?
זה בשביל להראות כבר לא. להראות היסטוריה, סיטואציה, אבל כשאתה מנציח את זה בנצח, זה משהו אחר. בתור מורלית.
בשביל הוא יוכל, תזכירו, זה נאמר בשבועה. שלא תגרום, לא יעלה על פיך, כלומר, לא יעלה על פיו של אדם אחר בגללך. זאת אומרת, אם אתה עושה עסק עם הגוי, אל תגיע למצב שבו תצטרך להשביע אותו בבית דין, כי אז הוא יישבע בשם אלוהיו. זה עיקר העניין. אבל הוא ישמע על פיך. או למשל, שאתה גורם למישהו להזכיר אותו בתור הערצה. כן? כלומר, אתה מדבר עם איזה נוצרי, ואתה יודע שאתה תגרום לו לשבח את אותה אלוהות. אז לכן זה אסור. עכשיו פה אנחנו משתמשים בזה בכלל באופן חילוני לחלוטין. זה כמו שאתה אומר ינואר. מי זוכר שיש שם של אליל בשם ינוס? שהוא המקור של ינואר.
עדיין,
כשבאים
אומרים תשתמש בתאריכים עבריים, זה בעצם אין הבדל בין
12 בשבע עשרה
לינואר לבין
17
בתמוז.
נכון.
זה בעצם אותו דבר.
מבחינה זאת אותו דבר.
אז מה... אז למה אנחנו כבר
נדעים
בקטע הזה?
לא, אז השאלה היא מדוע אנחנו כן משתמשים בשמות האלה. מדוע לא הסברת לי למה ודחינו? אבל מדוע כן? מדוע כן? במיוחד שכתוב מפורש בתורה. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם, לחודשי השנה, שניסן הוא החודש הראשון, ובאמת כל החודשים נקראים בתורה על שם חודש יציאת מצרים. החודש הראשון, החודש השני, השלישי וכו'. אז מה קרה לנו? שפתאום הפכנו את עורנו וקראנו לשמות האלה. למשל, אנחנו מצאנו ש... איך קוראים לו? ירובעם בן נבט. עשה חג בירח בול. מאיפה הוא לקח את הירח הזה, שם בול? זה השם הפניקי של חודש מרחי שבא. השם אלילות. אליל פניקי. כן? אז זה מובן, ירובעם שהוא מושפע מהתרבות הפניקית, אפשר להבין את זה. כן? אבל מה עם גדולי ישראל? כן? שם חודשי בכל השמות האלה. גם בתנ"ך מוזכר החודשים האלה. אלא מה? וגם את אומר, גם שלמה השתמש בירח זיו. זה לא כך ברור הדברים. אלא מה? אומר הרמב"ן בדרשתו לראש השנה. הוא אומר שכתוב, הנה ימים באים, נאום השם, ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם. ולכן קראו הנביאים שברגע שיצאנו מארץ צפון, דהיינו מבבל, יש להשתמש בשמות הבביים. זאת אומרת, כשם שהתורה צוותה עלינו לעשות כל מיני מעשים בעלי אופי מעין מצרי, זכר ליציאת מצרים, כך משעה שאנחנו יוצאים מבבל, צריך להשתמש, לעשות איזה מעשה שמזכיר את העובדה שמבבל יצאנו. דהיינו השמות של החודשים הבביים.
אז עד רבה להשתמש בחודשים
האדומיים, אז בימינו, אחרי שיצאנו מאדום, אז אולי יש מקום להחליף את שמו של חודש תשרי לספטמבר. יכול להיות. אולי יש מקום לזה.
אבל פה החלוקה היא לגמרי שונה. פה החלוקה היא ירח.
לא, לא, לא.
לפי השם.
לא, לא, לא. אפשר לקחת את החודש תשרי ולקרוא לו ספטמבר. וזה לא יהיה זהה לספטמבר של הנוצרי. כמו שאגב נוהגים, הערבים. כשהערבים רוצים לציין את השמות של החודשים הנוצריים, הם לא אומרים אוגוסט. הם אומרים אב. הם לא אומרים אוגוסט, הערבים. איך הם מציינים את חודש אוגוסט? קוראים לו אב. ולחודש ספטמבר הם קוראים אלול. איך זה בערבית?
אילול.
מה?
אילול.
אילול, כן, אילול. כן? ואוגוסט הם אב, נכון? נכון. זאת אומרת, הם לקחו את השמות הבביים ומשתמשים בהם כדי לציין את החודשים הנוצרים. אז כך שאנחנו גם אנחנו יכולים לעשות את זה.
והשנה זה לא ילך? השנה זה לא ילך?
לא יודע, אני צריך למצוא איזה משהו שמזכיר את העובדה שיצאנו מאדום. עכשיו, זה מה העיקרון? העיקרון הוא פה שיש גם ניצוצות של קדושה שגנוזים בתוך העיקרון. כן, הרי כתוב, מי כמוך באלים השם? אומר ספר הזוהר, שאין לך עבודה זרה שבכתוב, שאין בה ניצוץ של כיבושה. אז כשיצאנו מבבל, העלינו את הניצוצות האלה. עדיין נשאר לי קשה ירח זיו של שלמה המלך.
טוב, אז 2005 גם אפשר להגיד?
יש לך הצעות שונות, אני לא יודע.
נדע שבאתי עבודה זרה.
נכון, אז אני לא יודע איך אנחנו נצטרך לעשות כדי לציין את העובדה שדווקא מאדום יצא. יש כל מיני דרכים, צריך לחשוב עליהם. טוב, אחרי כל ההקדמות האלה אנחנו חוזרים לספר הקדוש נצח ישראל מאת רבנו המהר"ל מפראג. אנחנו בעמוד קוף ה בעמודה השמאלית. בעמודה השמאלית דיבור המתחיל והבן, אם אני לא טועה, נכון? משם הגענו? טוב. והבן עוד מה שאמר. מי אמר? המדרש. איזה מדרש? תנחומה. כן? בפרשת ויצא. והבן עוד מה שאמר, שהאומות שהם מחלים צדותיהם, אותם יעשה קלה, ישראל שאינם מחלים צדותיהם, לא יעשה קלה. זה דבר קצת תמוע, שהמדרש אומר, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לחלות את האומות, זה בגלל שהם לא מניחים פאה.
הם לא מצווים.
מה?
הם לא מצווים
בחדש. הם לא מצווים כי זה לא מתאים להם.
זה לא סיבה להניש אותם, בגלל שהם לא מצווים.
מי אמר שזה סיבה להניש? מי אמר שזה עונש?
מחלים.
מי אמר שלחלות אותם זה עונש? אולי זה בטבע שלהם. כלומר, כשם שזה לא בטבע שהם מקבל את המצווה הזאת, כך גם בטבע שלהם לחלות. אין פה ענישה, יכול להיות שזה תוצאה טבעית. כן, ואילו עם ישראל, כיוון שהוא מניח פאה, אז הקדוש ברוך הוא לא מחלה אותו. מוזר. והדברים האלו גדולים מאוד, כאשר תבין הדברים אשר בארנו לך למעלה. מה? שבשביל מצווה אחת קטנה, שהיא לא המצווה העיקרית בתורה, זה קובע אם עם ישראל הוא נצחי או לא, ושאומות העולם הם לא נצחיים. אלא אם כן אנחנו נבין את המצווה הזאת לפי עומק סודה. ברור. כי, והדברים האלו גדולים מאוד, כאשר תבין הדברים אשר בארנו לך למעלה, כי ישראל אינם בעלי השלמה מצד עצמם, כמו שהם האומות. כן, מה הוא הסביר? שלעם ישראל באופן טבעי, אין אפשרות להשתלם. אז ההשלמה של האומה הישראלית על טבעי, ולכן אין אנחנו יכולים להנות מן העולם הזה הנאה מלאה. זה מה שהוא אמר לפני כן על הביטוי, אין אדם אוכל משני שולחנות. זוכרים את הביטוי הזה? כן, על רבי, כן. הוא הסביר את זה לפני ארבעה עמודים, כן, בעמוד קוף ג' שאין אדם, איך אומרת הגמרא, אין אדם אוכל משני שולחנות. מה זה שני שולחנות? העולם הזה והעולם הבא. אי אפשר להנות גם מזה וגם מזה. אז הייתה קושיה שאמר על איך יכול להיות שאין אדם נהנה משני שולחנות, הרי יש אנשים שהם גם צדיקים וגם עשירים ונהנים מן העולם הזה. כלומר, לא מצאנו שבהכרח הצדיקים דפוקים. יש גם צדיקים שטוב להם. ולכן התוספות אפילו רצו לתקן את הגרסה בגמרא, ואמרו אין כל אדם נהנה משני שולחנות. אבל זה תיקון של... כי יש קצת שכן. אבל המהר"ל אינו מקבל את התיקון הזה, אומר שזה באמת נכון, שאין אדם נהנה משתי שולחנות. כי גם אדם שהוא צדיק, וגם עשיר וטוב לו, והוא בריא, ויש לו ילדים, וכל מה שצריך כדי להיות מאושר, מאחר והצדיק, מרכז הכובד של ההכרה שלו, לא בעולם הזה, אלא בעולם הבא, הוא, לא, הוא באמת לא נהנה מהעולם הזה. כלומר, דופקים לו את הענה. משהו כזה. זה כמו שאמר רבי יהודה הנשיא לפני מותו, למרות שרבי יהודה הנשיא היה אדם עשיר מאוד, אמר, לא נהניתי מן העולם הזה. אפילו אצבע קטנה. וזקף עשר אצבעותיו, אמר, לא נהניתי מן העולם הזה.
אתה מסביר את
הרצור. לא, זה דפקט. זאת אומרת, זה חיסרון מולד בעם ישראל, שאנחנו לא מצליחים להזדהות, הזדהות מלאה עם טובת העולם הזה. עובדה. אלא אם כן, אתה הופך את העולם הזה לעולם הבא, אבל זה בעולם אחר. יש לנו תוכניות כאלה, להפוך את העולם הזה לגן עדן, אבל זה לא הצליח. בינתיים זה לא ככה. אז כל זמן שיש דואליות של עולם הזה ועולם הבא, אז אי אפשר ליהנות לגמרי מהעולם הזה. נפקא מינה למה? למצוות פאה. שאדם זורע את השדה שלו, משקיע, מזיע, מפסיד את ממונו, סוף סוף החיטה גדלה, וכאשר הוא בא לקצור, אומרים לו פאה אחת תשפיע. זאת אומרת, אל תהנה באופן מוחלט ממה שעמלת בו. וזה בעצם מתאים, זה הגדרה העצמותית של הזהות הישראלית. לכן, אומרת הגמרא, הגויים שמחלים שדותיהם, זאת אומרת שיש להם שייכות לעולם הזה, ואם יש להם שייכות לעולם הזה, אז הם נפעלים מחוקות העולם הזה. בחוקות העולם הזה יש כליה. אין דבר נצחי בעולם הזה. לכן גם אומות העולם קלים. מה אתה אומר?
למה להתפס לפי? יש עוד כמה מצוות שהן חובה שלנו צריך לתת אותו לפני שהוא יכול
לאכול את הביסר לשאול. זה נכון. רק שהקצירה, הקציר, זה הביטוי לשליטה. אני שולט על מה שאני עשיתי. כן, אפילו מה ש... כלומר, אני אפילו... זה לא שאני קוצר ואז נותן לעניים. אני אפילו לא קוצר. זה משהו אחר לגמרי. העני בא בעצמו. בעוד שבשאר המתנות אני צריך בעצמי לעשות מעשה. כאילו, הנה, אתה רואה, אני טוב איתך. יש משהו שהוא שלי, אני נותן לך אותו. פה זה משהו שאפילו לא מצליח להיות שלי. אני חייב לתת אותו. מה? כן, נכון, גם זה, גם זה, גם פה אתה לא יכול לעשות כלום. כן, כן.
אבל לגויים יש כן ארגונים שכן נותנים
הומניטרי.
לא באהב, אבל הם
כן. כן, חסד יש אצל האומות, בדיוק.
מה ההבדל בין חסד זה לחסד זה?
זה בכלל לא, זה לא מצד החסד פה. מה שהמהר"ל פה מדגיש את מצד פאה, זה לא מצד נתינה והתקנה הסוציאלית שיש בזה. לא מצד זה הוא מדבר. הוא מדבר מצד זה שאתה לא משתלט. שאתה, מדובר על משהו בינך לבין עצמך, לא בינך לבין העני. אלא הרי גם אם אדם אין עניים בסביבה, הוא חייב להשאיר פאה. או? מה?
הוא
לא
יצא
אחרי
הדבר
הראשון. במידה
מסוימת.
נכון, נכון, משהו כזה. זאת אומרת, בגלל חטא אדם הראשון, יש דואליות בין העולם הזה לעולם הבא, ולכן אין לנו אפשרות של התמזגות, של חפיפה מוחלטת בינינו לבין העולם הזה.
הוא עשה זה, אני מנציח את זה.
תבין אותי? אבל המהר"ל לא דיבר על הערך של הפאה מצד הנתינה. זה לא הנקודה שהוא מדגיש פה. יש בפאה שני דברים. יש זה שאני נותן, וזה לא מה שמעניין אותנו עכשיו. ויש זה שאני לא משתלט, שזה מה שמעניין אותנו עכשיו. על מעשי ידיי. אז הנחלה שלי בעולם הזה איננה כולה שלי.
כל כסף שאני נותן, זה שלי ואני נותן.
זה קודם כל שלי, ואז אני נותן. פה זה לא שלי אפילו. למרות שאני עמלתי בזה. אתה מבין את ההבדל? נכון. זה ההבדל. מה אתה אומר?
כמו
מס
הכנסה
שיגבה
במקור.
בדיוק, ניקוי מס במקור. יפה. יפה. בשמיטה. כן, כן, יש משהו דומה, נכון. נכון, נכון.
אתה מנציח את החטא, אתה מנציח, אתה ממשיך את זה, אתה לא נותן...
לא, אני רואה את העובדה.
זה דפקט שאי אפשר לעבור...
כל זמן שהעולם הזה לא השתנה.
ואז לא יתנה יותר פעה?
מה בעולם הבא? לא יתנה.
כשאנחנו חושבים על זה בעולם הזה, זה סדור.
נכון. ולפיכך, ציווה שנתברך, מצווה זאת, לא תחלה פעצתך, שמאחר שישראל אינם בעלי תכלית מצד עצמם, כלומר אין להם סוף, בגלל שהם לא שייכים לטבע, יהיו נוהגים במידה זאת, לא תחלה פעצתך.
מה זה אפשר להגיד, זה טעם במצווה?
כן. אנחנו נגיד טעם במצווה. מה רע בלתת?
זה טעם שמצד אפשר להגיד, זה הטעם במצווה.
למה לא? מה רע בזה? מה רע בלתת טעם למצווה? זה אחד הדברים החשובים שיש בתורה, זה לתת טעם למצוות. מצווה לתת טעם למצוות. כן. וציווה לתת הפאה לעניים. עכשיו זה דבר שני. אתה מבין? שמדובר פה שני דברים. יש גם צד הומניטרי בנתינת הפאה. עכשיו, למה לעניים דווקא? וזה פה חידוש יפה. דן מה דווקא לעניים? וזה נמצא כאילו הפאה שלהם, שהוא תכלית שלהם, הוא אלה שנתברך. וכך אמרו במדרש, כל הנותן מתנות עניים כאילו בנה מזבח והקריב על הקורבן. ודבר זה בארון פרשת אמור, בחיבור גור אריה, כי הנותן מתנות עניים דווקא כאילו ניתנו אל השם יתברך. וזה יורה לך כי ישראל נותנים תכלית שלהם לשם יתברך, הוא יתברך תכלית להם. טוב, כאן הוא לא מסביר את זה בהרחבה, במקומות אחרים מסביר שהעני אין לו חלק בעולם הזה. להיות עני בעולם הזה זה דפקט נורא, נכון? איך אפשר להיות עני בעולם הזה? זאת אומרת, העני מייצג את העולם הבא. הוא עולם הבא מעליך. או נגיד, שלילת העולם הזה לפחות. מובן מה שאני אומר? העני הוא סוג של אישיות שמבטא אי שייכות לעולם הזה. אבל ולכן, כאשר אני מפריש פאה שבא לבטא את זה שאני לא כל כך שייך לעולם הזה, בגלל שאני שייך לעולם הבא, אז למי אני נותן את הפאה? לעני. שגם הוא, בזהות שלו, לא כל כך שייך לעולם הזה. הבנת? נפלא.
ואם הוא עני צדיק, מה אתה מודעות כבר? אני יודע שהוא לא שייך.
נו, אז מה? זה שאלה, זה קביע, אני לא מבין מה אתה אומר.
שואל אם זה אמור לעזור לו בידיעה.
האם לעני זה עוזר לדעת שיש לו עולם הבא? כן, זה עוזר. זה עוזר. יש בגמרא סיפור על רבי חנינה בן תרדיון, ששאל את רבי יוסף בן קיסמה, מה אני לחיי העולם הבא? אז רבי יוסף בן קיסמה שאל אותו, האם יש לך איזשהו מעשה שבא לידך? תספר לי, זה משהו טוב שעשית. מה? ואז רבי חנינה אמר, מעות של פורים התחלפו לי במעות של צדקה, וחילקתים לעניים. מה זה מעות של פורים? זה הכסף שאספנו בשביל לקנות את הסעודה של פורים. עושים סעודה גדולה בפורים, אז אספנו הרבה כסף בשביל זה, אבל זה התערבב לי עם מעות של צדקה, כנראה מתנות לאביונים. אז הוא כבר לא ידע כמה שייך למה, נתן את הכל לעניים. אמר לו רבי יוסף בן קיסמה, אם כן, מחלקך יהיה חלקי, ומגורלך יהיה גורלי. כלומר, מי מחות יש לך עולם הבא? המהר"ל מסביר בתפארת ישראל, בגלל שאכילה ושתייה של פורים, זה כולו עולם הזה. והעניים, זה כולו עולם הבא. אז אם מעות של פורים התחלפו לו במעות של צדקה, סימן שהוא החליף עולם הזה שלו בעולם הבא שלו. וכפי שקרה מיד אחר כך, לרבי חנינא בן תרדיון ששרפו אותו עם ספר תורה, זאת אומרת שלא היה לו הנאה מן העולם הזה. כן.
אם אני מחלק
לעניים,
אז
אני
מחלק
לעניים
שלי.
מעלתו של עני בעולם הבא עליונה ממעלתו של עשיר בעולם הזה.
זאת אומרת, מצבם של האפריקאים באפריקה טוב יותר מצבנו.
פוטנציאלית כן. זאת אומרת, האפריקאים באפריקה, יש להם יכולת להבין מה זה עולם הבא. עכשיו, זה לא אומר שהוא זוכה. לכן אני אמרתי שהעני, הוא מייצג אי שייכות לעולם הזה. עכשיו, אי שייכות לעולם הזה, זה יכול להיות בשני אופנים. או שאתה שייך לעולם הבא, אז אין לך שייכות לעולם הזה. או שאין לך שייכות לכלום. זה גם יכול להיות. בסדר?
מרוב
אידאליזציה
של גישה כזאת, איך אתה משנה
גישה
כזאת? אתה הופך גישה כזאת כזאת
אידאלית, שאיך אתה רק הופך
אותה
לדשתי? זה לא אידאלי, זה נתון.
אבל
בגלל
שאתה, זה נתון שהוא נתון כזה חזק, אבל כזה גורלי,
כן.
דטרמיניסטי,
אז איך
הוא משתנה?
למה דטרמיניסטי? ככה זה נשמע. למה זה דטרמיניסטי?
זה נתון,
זה לא אומר שזה דבר שאי אפשר לשנות. הרי זה שאנחנו, למשל, היינו בגלות הרבה זמן. אז זה לא נתון קבוע, זה נתון, ואפשר לשנות, הנה הרצל שינה.
אבל אנחנו כל כך מכניסים לעצמנו לראות כל כך הרבה שנים שזה המהות שלנו, לא להיות שייכים לעולם הזה ולהיות שייכים לעולם הבא, שאיך אתה מוציא דבר כזה?
איך יוצאים מהתפיסה הזאת? ובאים חלוצים שלא אכפת להם מהמערל, והם בונים את הארץ.
אז אם ככה כולם צריכים באיזשהו שלב לעבור לאיזשהו תפיסה כזאת, בין בתוך...
אם כן אתה מסוגל לעשות סינתזה בנפש שלך.
בלי לחוות את זה?
כן, אפשר. טוב, כן, אבל זה רק היחיד ולא הכלל. ובכן. ומפני זה לישראל קץ ותכלית, שהרי לא הגיעו לתכלית בצד עצמם, רק תכלית שלהם אל השם יתברך, ומצד הזה אין הפסק להם. וזהו שאמר כי בעובדי גילולים שמחלים סדותיהם, וזה מורך לך כי התכלית שלהם הוא אצל עצמן, ולכך יש להם קץ וסוף. אבל ישראל שאין מחלים סדותיהם, הם נותנים הפאה שהוא התכלית אל השם יתברך, דהיינו לעניים, שנחשב מתנת עניים כאילו נתנו אותו אל השם יתברך, ובשביל כך תכלית ישראל אצל השם יתברך. ופסוק זה,
רגע, למה כאילו נתנו אותו אל השם יתברך?
כן, זה מסביר, שהוא אומר, שהוא אמר, שהוא הסביר את זה במקום אחר. נכון? בחיבור גור אריה. הוא אומר, אני בחיבור גור אריה הסברתי לך את זה. ומה הוא מסביר שם? הוא מסביר את זה, שאני אין לו שייכות לעולם הזה, והבאתי גם מתפארת ישראל, מהסיפור של רבי חנה בן תרדיון, כדי להדגים את הנקודה הזאת. כן.
זה שבן אדם נותן מהחייה,
כן.
לעני, אז הוא שומר לעצמו
מקום לעולם הבא? לא, הוא מבטא את השייכות הטבעית שלו לעולם הבא. זה בגלל שהוא בן העולם הבא שהוא נותן פעה לעני. זה לא בגלל שהוא נתן פעה לעני שיש לו עולם הבא. אתה מבין מה שאני אומר? מה שמסביר כאן המהר"ל, הוא מסביר משהו שהוא עצמותי לישראל. זה לא שבאופן מלאכותי אתה עושה מעשה, אומרים המעשה הזה מקנה לך העולם הבא. המעשה הזה מבטא את העובדה שאתה שייך לעולם הבא. בסדר?
השאלה
רשותה, כאילו, השאלה
לא הייתה סתם, אם אני
לא אגן אלא בורא, אני
שייך
לנו. לכן אומר, ישראל שלא מחלים שדותיהם. עכשיו, איפה זה כתוב במצווה הזאת של לא תחלה פעת שדך? פרשת אמור, נכון? בפרשת אמור. זה אחרי פסח ושבועות, לפני ראש השנה ויום הכיפורים, באמצע יש מצוות פעה. שזה דבר קצת מוזר, מה זה עושה שם? אז מה שאומר, ופסוק זה שלא תחלה פאה צדך כתיב קודם ראש השנה, שהוא יום הדין ויום המשפט, ואמר לך, כי אל תהיו יראים מיום הדין שיהיה חס ושלום כליון בישראל, כי זה אינו. כאשר ישראל אינם מחלים שדותיהם ונותנים הפאה שהוא התכלית, אל השם יתברך, להורות כי תכליתן של ישראל, אל השם יתברך. תכלית הכוונה סוף. בכל הפרק הזה, המילה תכלית, פירושה, סוף. ודבר זה, אין לו הפסד בכליון. וכך מורה עצם השם שנקראו ישראל. כתיב, בסוף, בסוף השם, שם אל. להורות, כי סוף ותכלית שלהם הוא אל השם יתברך. והתבהר עוד בפרק שאחר זה. כן, ישרה, אל. מה פתאום המילה אל בסוף? זאת אומרת שהסוף שלנו איננו מצד הטבע, אלא מצד השם יתברך. ולכן יש לנו דבקות נצחית באלוהות.
סליחה?
מה עם ישמעאל, תגיד? כן, מה אתה אומר? לא, זה אמר על שואל בהמשך. כן, מה?
אולי היה אפשר לשאול שמישהו קשור לעולם הבא, הוא בכלל לא יעבוד בשדה, בכלל. זה שהוא נמצא במצב שהוא יכול להשאיר את ההפעה, זה מדהים, הוא כן שייך לעולם.
כי הוא נמצא בעולם הזה. אז איך מה הוא יעשה? הוא נמצא בעולם הזה. אז זה מה שאמר על מסביר. עם ישראל נמצא בעולם הזה, אבל הוא לא מצליח. למה הוא לא מצליח? בגלל שהוא לא תושב של המקום. הוא לא תושב מקורי של המקום. ואיך הוא יודע שהוא לא תושב מקורי? כי כשהרי הוא קוצר, הוא לא קוצר את הכל. אתה צודק. הטבע של ישראל זה בכלל לא לעבוד בשדה, זה יהיה עוד מקום אחר לגמרי. ויש התגברות על הטבע הזה, על ידי שאנחנו עובדים בשדה. כיבוש ארץ ישראל וכל. וזה שאמר הכתוב בכל הגויים מעשה חלה. מה?
אם הטבע של ישראל זה לא לעבוד בשדה, למה כל כך הרבה מצוות להיות בשדה?
אם הטבע של ישראל זה לא לעבוד בשדה, אז למה כל כך הרבה מצוות להיות בשדה? זה לא הטבע, אבל זה השליחות. זה כמו שלמשל הנשמה לא רוצה לרדת לגוף, ככה מסופר במדרשים שהקדוש ברוך הוא נותן לה בעיטה, לא רוצה לרדת, נכון? אבל זה השליחות שלה להיות בגוף. ולכן באמת צדקו רבותינו שאמרו את המשפט המפורסם שהחיים לא פיקניק, בגלל שזה באמת קשה. הטבע של הנשמה זה לעלות למעלה, אבל יש לנו שליחות של קידוש העולם הזה. זה מידת הקדושה שבספר מסילת ישר. כן, הביטוי הגב שאני תמיד אומר אותו בשם רבותינו, שהחיים לא פיקניק, הוא ביטוי שאני אמצא, אמנם הביטוי לא מוצא עלי, אבל לייחס את זה לרבותינו, זה החלטה שלי. כן, לא ש... מישהו שאל אותי, האם יש איזה מדרש כזה או משהו? מה? מה? אדם לעמלילה. אתה אומר, זה פסוק בתורה, זה לא נכון.
לא
נכון. זה פסוק בתורה.
אדם לעמלילה.
ובני רשף, אל בי הוא... פסוק בספר יוב. טוב, וזה שאמר התקין בכל הגויים יעשה קלה ואותך לא יעשה קלה ויסרתית על המשפט, כלומר אף שהוא יתברך במשפט מייסר אותם, אבל אין עושה אותם קלה. והתבהר כי ישראל הם עומדים קיימים לנצח. ואל תאמר כאילו דברים נאמר בהרחבת הלשון בלבד, רק נאמרו בחוכמה מופלגה מאוד, ואין להאריך עוד בזה, אך יש לך להבין הדברים האלו. פרק כ"א. כאן בפרק כ"א המהר"ל מרחיב את עניין ארבע מלכויות, ובמיוחד היחס שיש בין מלכות רביעית למלכות ישראל. בסדר? אנחנו שוב בניתוח של ההיסטוריה. אחרי שגרנו לך בפרקים הקודמים שאי אפשר לעולם בלא מושלן של מלכות של האומות, והם ארבע מלכויות, וישראל האומה היחידה היא מלכות שיש בה קדושה אלוהית ומובדלת מהמלכות הגויית, וזה כי המלכויות האלה הם מתייחסים מצד העולם הזה, אשר העולם הזה יש בו שני דברים, כי הוא עולם גשמי כאשר ידוע ומצד הזה הם בקדושה, ומכל מקום אישר שלא יהיה העולם הזה שבו מדרגת קדושה בדבר מה שאין הדבר הזה כך כלל כמו שברנו למעלה, כי העולם הזה במנשים ברך שהוא קדוש מאחר שבא מאיתו ידבר, אי אפשר שלא יהיה העולם הזה יתייחסו אליו ברך, שלא יבוא דבר מדבר אם אין לו יתייחסו אליו בדבר מה כמו שברנו למעלה גם כן. ודבר זה מבואר, ואין מכחיש אותו מי שיש בו חוכמה. ומפני זה העולם אשר הוא בעל גשם יש בו בחינה נבדלת בלתי גשמית, ובחינה זאת הוא מצד הפועל שהוא נבדל מן הגשמי, ויש בעולם הזה גם כן בחינה גשמית, וזה מצד הנברא עצמו שהוא גשמי. מה הוא רוצה לומר פה? שוב, אני פה כדי להסביר את זה מזדקק לדבריו של המהר"ל בספר נר מצווה, ששם הוא אומר את אותם הדברים, אבל שם מבאר את זה יותר. הקיום לפי המהר"ל הוא דבר בלתי אפשרי לפי ההיגיון. כן, המהר"ל אומר שלפי ההיגיון, הקיום זה דבר בלתי אפשר. אי אפשר להתקיים. למה? מאיפה בא העולם לפי היהדות?
נברא.
הוא נברא, נכון? הוא נברא מאת השם. זה מוסכם שכך סובר את היהדות? אסף?
זה לא משהו שמיים חמישים, לא?
מה?
זה לא כותב שאלי חמישים חמישים.
לא, 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 הוא לא אומר קדמון.
הוא אומר, קרוב לכאן,
אתה מדבר לפי, הוא אומר שבאופן ספקולטיבי אין אפשרות להכריע אם העולם נברא או קדמון. אבל הנבואה גילתה לנו שהוא נברא, נכון? אז סך הכל, לפי רבי יהודה הלוי, מה דעת היהדות לגבי מקור העולם?
נברא,
יפה. כן, לפעמים יש דברים פשוטים, רק שצריך לשים את הנקודה. המהר"ל בספר נר מצווה מסביר שבעצם קיומו של העולם הוא בלתי אפשרי. מדוע? כי מי בורא אותו? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שמי שנותן לו חיות, קיום, שפע, זה ריבונו של עולם. אבל אם הוא כל הזמן יקבל שפע מהקדוש ברוך הוא, אז אין לו קיום משל עצמו. אז בעצם הוא לא קיים. זה כמו עובר ברחם אמו. העובר כל הזמן מקבל חיות מאמו. מה קורה לעובר? הוא לא קיים. אין לו אני. הוא בטל לאמו. וההלכה קובעת, עובר ירך אמו הוא. זאת אומרת, אם אדם מוכר שפחה מעוברת, גם העובר קנוי. בגלל שאין לו זהות משלו. מובן?
ואם פוגע בדברה שיש לו ולד בפנים זה, הוא פחות עוד משלם יותר.
ויש לי עולה יותר כסף. טוב, אז בקיצור, מה? מה אתה רוצה? מה? הבלה של הפעם? אז אין דבר משהו. בקיצור, העולם מקבל חיות ושפע מתמיד מריבונו של עולם, ולכן אין לו קיום. מה האפשרות האחרת? שהעולם יתנתק מהבורא. אם יתנתק מהבורא, גם אז אין לו קיום, כי מה שמתנתק מהשם, אין לו קיום. מסקנה, בין שיש דבקות, בין שיש ניתוק, אי אפשר להתקיים. אז איך הקיום? הבנתם את הבעיה? למה, מה לא הבנת?
אפשר להזמין את הקיום של העולם כמו דחיפה.
מה זאת אומרת דחיפה?
כמו דחיפה יש בהם... אחת החברות מהמנצחה שיצא בזמן האחרון, אני מבטיר, שאני אחלה כמו אקו שזרקים אותה.
נו.
שאין אף מכוח הזריקה.
אבל אפשר להגיד שהאבן היא לא אבן, אפשר להגיד שהיא לא אבן.
כן, זה בעולם הזה שהאבן איננה תוצר של רצון הזורק. אבל בעולם האלוהי, הרי הקיום של האבן הזאת, כלומר שהיא משל פה לעולם, הוא קיום הכרחי. הוא קיום שבא מהבורא. מובן? מה?
לא.
מה לא? אני אומר ככה, הוא אומר, כאשר אדם זורק אבן, כשאסף אומר, כאשר אדם זורק אבן, אז האבן קיימת מכוח עצמה. רק הזריקה היא נעשית על ידי הזורק.
לפני הזריקה היא
תקיימת. נכון, לפני הזריקה היא תקיימת. אבל לגבי העולם, אי אפשר להגיד כך. כי העולם איננו אבן שהקדוש ברוך הוא מצא ואז הוא החליט לזרוק אותה. הוא גם יצר את קיומה. ולכן, יש בעיה, הקיום הוא דבר בלתי אפשרי. זה מובן מה שאני אומר? אגב, זאת הסיבה שנוצרו בעולם שיטות פנתאיסטיות, שאמרו שהעולם הוא האלוהות בעצמה. שהרי אם העולם הוא זולת האלוהות, אז איך יש אלוהות? או איך יש עולם? או? זה מובן הקושי שלנו? טוב. התשובה, אומר המהר"ל בנר מצווה, וגם פה בעצם בנצח ישראל, יש הכרח אם כן שיהיו במציאות שני כתבים הופכיים זה לזה. קוטב אחד שמושך את כללות המציאות אל הבורא, וקוטב הופכי שמושך את המציאות הרחק מהבורא, ואז באמצע, במאזן בין שני הכתבים האלה, הקיום הופך להיות אפשרי. זאת אומרת שהקיום הוא דבר מתוח.
גם הבורא מושך את המציאות הרחק מהבורא.
מה? הוא מאפשר שיהיה קוטב, כלומר, עצם המושג של בריאה זה בעצם הרחקה. יוצא לפי זה שיש מי שבמציאות אחראי על ממד ההרחקה.
זה גם הבורא בעצמו.
נכון. ויש מי שהוא...
זה עדיין, זה לא פתח לדיין, ככה, כמו עדיין בלתי אפשרי. גם הממד שמושך את הבריאה הרחק מהבורא, הוא עדיין הבורא בעצמו, אז מה עשינו פה?
נכון. נכון.
לא,
יש התחלה של המכה. כן, מה אתה אומר? כל הזמן תלויים בשם. אתה יודע, מישהו פעם שאל את הצמח צדק, האדמו"ר השלישי של חב"ד, שאל אותו, האם הקדוש ברוך הוא, זו השאלה התיכוניסטית המפורסמת, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? ואז הצמח צדק ענה, כן, והוא אפילו ברא אבן כזאת, זה הבחירה החופשית. הבנת? הקדוש ברוך הוא ברא את הבחירה החופשית, זאת אומרת, הוא נתן אוטונומיה לנברא. זאת אומרת שהוא מייצר אבנים שהוא לא יכול להרים אותם. אוקיי?
אלא אם כן הוא רוצה.
אלא אם כן הוא רוצה, הוא לא רוצה. בסדר? אז איפה?
הוא מושך אותו גם משמאל וגם מימין. זאת אומרת, הוא מושך את העולם משני צדדים.
נכון, נכון. אז המשיכה הזאת משני צדדים היא הקיום. זאת אומרת, הקיום הוא אפשרי אם יהיו בעולם מי שיהיה אחראי על הדבקות באלוהות, ומי שיהיה אחראי על הניתוק מן האלוהות. ובאמצע, הקיום הוא אפשר. בסדר? מה? מה לא ברור?
התשובה.
הסבר. כן, השאלה לא מובנת. התשובה היא שבאמת הקיום הוא בלתי אפשרי, אלא אם כן אתה מותח אותו בין שני הצדדים. זאת אומרת, מאחר והדבקות באלוהות מחלה את המציאות, וההתרחקות מהאלוהות גם כן מחלה את המציאות, יוצא לי בזה שהמציאות יכולה להתקיים רק במתח בין שני הכתבים האלה. מה? כמו משהו שהוא גם צריך שהבריאה תהיה בבת אחת, גם נמשכת וגם מתרחקת, ואז היא יכולה להתקיים. כי הרי הביטול של המציאות הוא מפן אחר כל פעם. הדבקות בגלל הבליעה היא גורמת להיבלעות. הניתוק מביא לאובדן מוחלט. ולכן אם יש לך מציאות שהיא נמשכת בבת אחת לשני הכיוונים, אז היא יכולה להתקיים. כלומר זה מאזן של כוחות.
אבל יש לנו בעיה של המקום.
מה?
כי המקום עצמו של המתח הזה מתקיים איפשהו. ברגע שמתקיים איפשהו, אז עוד פעם יש לך מקום שהוא...
אז כל פעם אתה צריך למצוא עוד נקודת מתח. כן.
אם אני מבין נכון, אפשר לעשות את זה באותה השוואה של מגנט, שיש לו את השני...
בדיוק, כמו במנוע.
כן. עכשיו, במגנט שיש בו שני כתבים בדרך כלל, בצד אחד נדבק, בצד אחד מרחיק אותו בכוח.
נכון.
אבל הנקודה המרכזית שלו, דהיינו בדיוק באמצע, כל הזמן יש נזרימה. זאת אומרת, זה לא שיש איזשהו משהו ששם אותו כוח.
נכון. נכון, זה כמו במנוע, שיש לך, הרי איך המנוע עובד? יש לך מגנט עם שני כתבים, ומשני צידיו יש גם כן מגנטים, אחד חיובי ושני שלילי, וזה גורם לתנועה מגנטית. לכן המנוע מסתובב.
אז כל אדם, כל מציאות היא בעצם פעם בקצה הזה, פעם בקצה הזה,
נכון,
פעם באמצע.
נכון, אבל זה לא יציב. בגלל זה ההיסטוריה לא יציבה. מובן? כי לפעמים הצד ההוא גובר, לפעמים הצד ההוא גובר. זה דיאלקטיקה, כן.
הרב יכול לראות את המתח של המקום, איך הרב...
שמעת על בית המקדש בחוץ לארץ?
שמעתי.
לא, זה המתח.
מה את אומרת? לא, המקום, המקום של העולם. המקום של העולם. יש לו מקום, רגע יש לו מקום, אז עוד פעם אנחנו בבעיה.
אז זה משהו, גם כן שני כתבי משיכה.
שזה, איך זה
בלדות? הם כבר מתאפיזים לגמרי. זה הבנתי. למשל, התהום, כתוב, לתהום יש כנפיים, ככה אומר המדרש. מה זה התהום? המקום של כל המקומות, יש לו כנפיים, כלומר יש לו התרוממות מעצמו.
איך זה קורה?
מה?
איך התהום יש כנפיים?
אני לא יודע, לא ראיתי אותם אף פעם, כי אני לא הגעתי את קצה התהום. או?
סליחה,
במה
מתבטא,
אחד מהקטעים
אמרו, זה הניתוק של
הקדוש
ברוך הוא?
לא, הניתוק מהקדוש ברוך הוא.
הניתוק של...
של הנברא מהבורא.
אז שני הכתבים הם מי הנברא אל הבורא? חשבתי שאחד זה מי הנברא אל הבורא?
יש כותב שגורם לנברא להימשך אל הבורא, ויש כותב שגורם לו לרצות להתרחק מהבורא. כן.
אם
המשל
זה
הנברא
זה
הבורא,
אז
הנברא
זה
הכתב
של
הבורא,
אז
הנברא
זה
בעצם
התכלית. ככה תגשו, לא על
להגיע ולסחתות,
אלא על הדרך
להגיע. נראה לי שאתה שואל שאלה יפה, אבל לא הבנתי אותה. הסבר. תן לי אולי את הנחות היסוד שמאחורי.
המטרה שלנו היא להגיע של האדם, להגיע לתפקות הקדוש ברוך הוא,
להפתות. האחדותיות
היא אחד הסממנים החשובים.
מה שאתה אומר כאן, אתה אומר ככה, שבעצם התכלית של האדם זה הדבקות בשם. נכון? גם אם נאמר את זה, יוצא לפי זה שהדבקות בהשם היא דבר מסוכן מאוד, היא יכולה בעצם לחלות אותי. ועל זה נאמר בתורה, החיים והמוות נתתי לפניך. אם אני אתן לך לעשות מה שאתה רוצה, אתה תבחר במוות. אבל אני מצווה עליך ובחרת בחיים. משמע שהנטייה הטבעית של הדבקות היא בעצם מחלה את העולם. מסוכן מאוד, נכון? ולכן, אומר המהר"ל, יש צורך במי שעומד נגד המגמה הזאת, ודווקא הולך בכיוון ההופכי. בסדר?
זה נגיד הגוף?
לא, זה ישראל ואומות העולם, במקרה שלנו. כלומר, בהסברה הזאת זה ישראל ואומות העולם.
אנחנו לא מסתכלים עכשיו על המציאות,
אבל
האדם עצמו. הוא שואל על האדם עצמו,
לא המציאות
בכל העולם.
ברוך השם, אצלנו יצר הרע. בלי היצר הרע לא היינו יכולים להתקיים. צריך להודות לקדוש ברוך הוא כל יום שהוא נתן לנו יצר הרע. שכתוב, היצר השם אלוהים את האדם, שני יהודים, אומרים חז"ל, יצרו וישיה יצר טוב ויצר הרע. האדם שלא יצר הרע צריך או רופא או פסיכולוג בדחיפות. בסדר? כי בלי יצר הרע אין אהבה לעולם הזה. צריך להכות שורשים בעולם הזה. אז איפה היינו? מה? מה קרה?
ועדיין לא מסתדר איפה יכול
להתקיים
העולם,
איפה הוא נמצא. הוא מתקיים בקיום מתוח בין שני כתבים.
ואיפה זה נמצא?
בקיום. הלאה, בואו נראה. בואו נקרא עוד פעם את המהר"ל שקראנו אותו מהר. אבל עכשיו הכל יהיה ברור. אחר שבראנו לך בפרקים הקודמים שאי אפשר לעולם ולא מושלם של מלכות של האומות, והם ארבע מלכויות. וישראל, האומה היחידה. שימו לב, מה זה האומה היחידה? שהיא קטנה ומרכזית. היא קטנה ומרכזית כי היא מורה על הייחוד. וארבע מלכויות זה ארבע צדדים, זה הפירוד. נכון? וישראל אומרת, היא מלכות שיש בה קדושה אלוהית ומודדת מעל מלכות של הגויים. וזה, כי המלכויות האלו הם מתייחסים מצד העולם הזה. אשר העולם הזה, יש בו שני דברים. כן, הרי העולם הזה, יש בו נקודה אלוהית או אין בו נקודה אלוהית? אומר המערב, גם וגם. נכון? עולם הזה זה עולם נורמלי. כן, אדם מתהלך בעולם הזה, הוא חי חיים נורמליים. מה זה חיים נורמליים? אוכל ושותה ומביא ילדים, הוא מבסוט מהחיים ומת. זה העולם הזה.
זה יותר מוכר.
זה העולם, למה? למה יותר מוכר? מה יותר מוכר? זה טוב מאוד. יש הרבה אנשים שככה מעבירים את החיים, שנים רבות, ובסוף, מתים, סביעים, נרוב, שנהנו מן העולם הזה. ובמצב כזה אינני זקוק כלל לדעת שיש מי שברא את העולם. אין שום צורך בזה. זה מיותר לחלוטין. או, מצד שני, יש מי שחי את העולם הזה מתוך ידיעה שצריך לברר מאיפה היא באה, שיש מי שאמר והיה העולם, והידיעה הזאת היא העדות לנקודת הקדושה ששוכנת בעולם הזה. או, לכן אומר, המהר"ל יש פלשי סיזדים. וזה כי המלכויות, אשר העולם הזה יש בו שני דברים. כי הוא עולם גשמי, כאשר ידוע, ומצד הזה אין בו קדושה, ומכל מקום אי אפשר שלא יהיה העולם הזה בו מדרגה קדושה בדבר מה, שאין הדבר הזה כך כלל, כמו שברנו למעלה, כי העולם הזה בא מן השם יתברך שהוא קדוש, ומאחר שבא מאיתו יתברך, אי אפשר שלא יהיה לעולם הזה התייחסות אליו יתברך, שלא יבוא דבר מדבר אם אין לו התייחסות אליו בדבר מה, כמו שהתבהר למעלה גם כן, ודבר זה מבואר, ואין מכחיש אותו מי שיש בו חוכמה. ומפני זה, העולם אשר הוא בעל גשם, יש בו בחינה נבדלת בלתי גשמי, ובחינה זאת היא מצד הפועל שהוא נבדל מן הגשמי, ויש בעולם הזה גם כן בחינה גשמית, וזה מצד הנברא עצמו שהוא גשמי. וכנגד זה עמדו בעולם שתי בחינות מחולקות. הגויים שהם נוטים אל הגשמי, וזה בחינה אחת, והאומה הישראלית, האומה הקדושה, כנגד הבחינה השנית שיש בעולם, בחינה שראו לעולם, צד בחינה קדושה בלתי גשמי. לכך יש לישראל התורה והמצוות, וכל דברים אלוהיים בלתי גשמיים. ומפני כי העולם הזה הוא גשמי, והגשם יש לו רחקים, והרחקים הכוונה כיוונים. והרחקים הם ארבע, שהם רחוקים מחולקים, והם ארבע רוחות העולם. ואלו ארבע רחקים הם מחולקים כל אחד לעצמו ואין זה כמו זה. כנגדם יש בעולם ארבע מלכויות מחולקים שאין זה כמו זה. ומפני שיש בכל שטח אמצעי והוא מסולק מכל ארבע הצדדים, לכך כנגד זה הוא המלכות הקדושה, הוא מלכות ישראל. וזה עניין ארבע מלכויות שעמדו בעולם, שהם נגד ארבע צדדים, אשר הם על הגשם. והאמצעים מן השטח מתייחס אל הנבדל, כאשר יתבהר פעמים הרבה. לכן באמת המהר"ל אומר שזה לא במקרה שיש דווקא ארבע מלכויות, כי הם מבטאים את ארבע הכיוונים המתרחקים מהנקודה האמצעית. מובן? לא. אי אפשר שישה כיוונים. כדי שיהיה שישה אתה צריך להוסיף מעלה ומטה. כן, מעלה ומטה זה יחס אל הנבדל. זאת אומרת, זה דווקא הנקודה האמצעית. הנקודה האמצעית, כלומר, כשאתה מדבר על השטח, אתה מדבר על ארבעה כיוונים. מה זה השטח? זה השתלטות על ממד המקום בעולם הזה, ועולמו של האדם דווקא הוא עולם של שני ממדים ולא של שלושה. המעלה והמטה זה מה שיוצר אצלי את התודעה שיש עליון מן הטבע, ולכן זה מתייחס דווקא לנקודה האמצעית, שאצלה שייך מעלה ומטה. אבל כשאנחנו מדברים על פוליטיקה זה ארבע. כשאתה מדבר על מוסר זה שש. מובן? כשאתה מדבר על פוליטיקה, זאת אומרת, השליטה על העולם הזה, זה ארבע. כן? למשל, המדינות, איך הן מציירות את מרחב שליטתן? במפות. המפות זה תמיד משני ממדים, כן? דו-ממדים. נכון. ועם ישראל שייך אל המעלה והמטה. אז ברגע שאתה מכניס לממד המוסרי, יש לך שישה כיוונים לעולם. כשאתה נדבר על הממד הפוליטי, דהיינו, השליטה בעולם הזה, זה ארבע כיוונים.
אבל איך עם ישראל עומד כנגד הארבע?
הוא באמצע.
אבל האמצע עדיין הוא על פני השטח.
לא, אבל האמצע זאת נקודה שלא שייכת לשום כיוון. כי זה לא קדימה ולא אחורה, לא ימינה ולא שמאלה.
היא לא מתייחסת
ל... נכון. אז היא נקודת הנבדל שבתוך המרחב. לכן דווקא נקודה אמצעית. לכן דווקא ירושלים, שהיא מרכז העולם. טוב. וזה נהיה...
זה
ארבע שש
שם
נקודה
אמצעית.
גם בשש יש נקודה אמצעית. אבל היא מוקפת מכל צד. אין לה בריחה. בריחה. כלומר, הנבדל בנקודה האמצעית של השש... היא בתוך עצמה.
זה
מבטא את המוסר.
למה שש?
שש זה שישה כיוונים, בעולם כתובי. זה מה שהוא מסביר בתחילת תפילת ישראל, שמה בסוף ההקדמה, על תורת השם תמימה משיבת נפש, שמה שש פעמים של הוויה, כנגד שישה כיוונים. וזה עניין ארבע מלכויות שעמדו בעולם, שהם כנגד ארבע צדדים, אשר הם אל הגשם, והאמצעים מן השטח מתייחסים לנבדל, כאשר יתבר פעמים הרבה, שכשם שהצדדים מן השטח הם מתייחסים לגשם, בעבור שהצדדים הם בעלי רוחק, שהרוחק הוא מתייחס לגשם, אבל האמצעים מתייחסים לנבדל, שאין האמצעי שום רוחק, ומפני זו מתייחסים לנבדל מן הגשם, שלא שייך רחקים דבר אשר הוא נבדל. ולכך היה המלכות הקדושה האלוהית אחת, והיא כנגד הבחינה הנבדלת הבלתי גשמית בעולם הזה, אבל המלכויות, שהם הצד הגשמי של העולם הזה, הם ארבע, כמו שהתבהר, ואילו דברים הם ברורים מאוד. ולפיכך תמצא שאמר, חזה אביד וחזבי לליה, והרו ארבע רוחי שמיה, מגיחן לימה רבה. ומן הים היו עולים אלו ארבע חיות שהם ארבע מלכויות שראה דניאל. למה הים? כי הים זה הכוח הטבעי הגדול. וזה מה מבנה שאמרנו, כי אלו ארבע מלכויות למכוח עולם הזה הגשמי, כמו שהתבהר. ולכך, ארבע רוחי שמיה היו מביאים אלו ארבע חיות שהם ארבע מלכויות. ובפרק כמה... טוב, זה משהו קצת יותר מורחב כבר. בפרק כמה לעבודה זרה יש שם דיון עצום לגבי ההכרעה באחרית הימים בין המלכויות. וכאן יש איזה הבדל בין מה שכתוב במדרש לבין מה שכתוב בגמרא. ויש לזה אפילו השלכות קצת אקטואליות. נראה את זה בפעם הבאה. שלום.